מדבר עברית מסובכת. אל תדאג, הכל טוב. הכל פשוט.
כן, המצגת.
זהו? אוקיי. טוב. ממש שמחה גדולה להיות פה. וכזה פעם ראשונה שאני פה באספה של יום ראשון, אבל יש משהו במה שגם בהלל וגם בקטעים ששמענו שמרגיש בבית, או שאתה בבית או שאתה לא בבית. ואין אצל האדון בני דודים, יש רק אחים ואחיות, אז אנחנו, זהו. הייתי פה כמה, לא מעט פעמים באספות תפילה ודברים כאלה, אבל טוב להיות פה ברגיל, להרגיש את הקהילה. אחת הקהילות שאני אוהב מבלי שהייתי פה, זה משהו מוזר, יש איזה קטע כזה, אני מכיר חלק מכם, אז זה... בכל מקרה... תראו. אה, כן? בסדר, בסדר. לא, אני פחדתי, לא הספקתי להתגלח לפני שבאתי, אז עכשיו אני שמח, לא נורא, לא רואים גם ככה. בסדר. חשבתי מה אדון רוצה שנחלק ביחד, ובאמת זה ביחד, כן? פה זה לא יכול לבוא סתם, זה חייב להיות מהאדון. וקרלוס גם שאל אותי, מה אתה חושב לחלק? ובדיוק אני עם הקבוצת בית שאני מדריך, אנחנו לומדים את האיגרת אל הפיליפים. ויש משהו בכל האיגרות של שאול, של פולוס, ולפעמים ככה כשקוראים משהו אומרים, טוב יאללה זה ההתחלה, בוא ניגש לעניין. אבל בכל האיגרות של שאול, זה מעניין, ההתחלה זה העניין. זה לא יאללה יאללה, טוב יאללה, נקרא get to the point. לא, יש שם פוינט מאוד חשוב. אז חשבתי על הפסוקים הראשונים בפיליפים פרק א', בוא נקרא אותם קודם, מפסוק 9 עד 11. זה 9, 10, 11, שלושה פסוקים, זה הכל. ותאמינו לי, זה לא יהיה מסובך. גם אם זה בעברית, זה לא מסובך, כי מה שהכי חשוב זה בדרך כלל לא מסובך. וככה זה עובד בדרך כלל. לפעמים אנחנו מסבכים עניינים, זה לא חייב להיות מסובך. אז פולוס כותב לקהילה. לקהילה. תפילתי היא שאהבתכם תרבה יותר ויותר, ותלווה בדעת ובכל תבונה, למען תבחינו מהם הדברים המצוינים, ותהיו זקים וללא דופי ליום המשיח, ומלאים פרי צדקה שמניב ישוע המשיח לכבוד אלוהים ולתהילתו. לתפילה הזאת של שאול יש בסיס, והבסיס הוא בשמונה הפסוקים הראשונים. מאחד עד שמונה אנחנו לא נלמד אותם עכשיו, אבל כן חשוב שנשים לב שלבסיס של התפילה הזאת, יש שני דברים מאוד חשובים, או דבר אחד מאוד חשוב, וזה זהות. הזהות שלו, של שאול, והזהות של הקהילה. זה הבסיס לתפילה הזאת. הזהות שלנו כקהילה. שימו לב לדברים שהוא אומר פה, בפסוקים הראשונים. אנחנו לא נקרא את כל הפסוקים, ואנחנו יכולים לשאול הדברים האלה. הוא קורא להם עבדי ישוע המשיח, הקדושים במשיח ישוע. זה הכינויים בפסוקים הראשונים. שותפים בבשורה ושותפים בחסד. איזה יופי. זה עניין של זהות של כל אחד מאיתנו ושלנו כקהילה. עבדי ישוע המשיח, הקדושים במשיח ישוע, שותפים בבשורה ושותפים בחסד. אני יכול לשאול כל אחד מאיתנו פה, האם אתה עבד המשיח או יש לך אדון אחר? כי זה המשמעות. נכון? יש לזה תשובה גם כן, לכל אחד מאיתנו. האם אני קדוש ונבדל למשיח, הקדושים במשיח ישוע, או האם אני מקודש למשהו אחר או למישהו אחר? שאלות מאוד פשוטות, אבל זה שאלות של חיים ומוות, נכון? הוא קורא להם שותפים בבשורה. האם אני שותף בבשורת המשיח, או יש לחיים שלי מסר אחר, איזה בשורה אחרת? מה הבשורה של החיים שלי? מה? מה אני מספר? מה, אני סתם קם, אוכל, הולך לעבודה, חוזר? מה, מה, מה? למה אני שותף? והדבר האחרון שהוא קורא להם שותפים בחסד המשיח. איזה יופי. האם אני שותף בחסד המשיח, או יש בסיס אחר לחיים שלי? איך שאני רואה את עצמי, איך שאני רואה אחרים. זה משפיע, זה משפיע כל יום. זה לא ביום ראשון בשעה 6:30. זה עניין של כל יום. בכל מקרה, זה הבסיס. הזהות, הזהות שלנו כמאמינים, והזהות של הקהילה. הזהות של הקהילה הזאת. ואז באה התפילה. הוא אומר, תפילתי היא ש. ואז מתחילה התפילה. זאת התפילה שלי. כשפולוס מתפלל עבור הקהילה, זה אומר כמה דברים מאוד חשובים. שימו לב, זה נכון לגבי כל תפילה בכתובים. קודם כל, כשיש תפילה בכתובים, זה אומר שזה חשוב וזה נחוץ. קודם כל. אין תפילה סתם. יאללה, בוא נתפלל. כמו שאני לפעמים עושה. קודם כל, זה חשוב וזה הכרחי. לא, אולי, לא, אני אבדוק, אולי כדאי, אולי לא. אם יש תפילה, זה חשוב וזה הכרחי. דבר ראשון, זה, דבר שני, זה אומר שזה לפי רצון אלוהים. אם אני מתכוון להתפלל נגד רצון אלוהים, חבל על הזמן. מה הקטע? אז זה סתם מילים באוויר. שימו לב, אם יש תפילה בכתובים, זה אומר שזה לפי רצון אלוהים. אחרת חבל על הזמן. כשיש תפילה בכתובים, זה אומר שאלוהים יכול לתת את זה. לאלוהים יש את הכוח לתת את זה. יש את הסמכות לתת את זה. זה לא תפילה סתם למישהו. זה למישהו עם סמכות ויכולת לענות. ואם אני מעיז להתפלל את התפילות בכתובים, זה אומר שיש אתגר לבטוח באלוהים וליישר קו איתו. זאת אומרת שאני לא מתפלל את הרצון שלי, אלוהים, אתה תיישר קו איתי. כשיש תפילה בכתובים, זה אומר, אני מיישר קו איתו. איך אנחנו מסיימים תפילות? עם איזה מילה? אמן. מה המילה הזאת? אני זהו, גמרנו, תודה לאל. לפעמים יש אחים שמתפללים תפילות ארוכות, אני מת כבר להגיד אמן. נכון? יאללה, העיקר שיגמור. האם זה המשמעות של אמן? המשמעות של אמן זה אומר, כן, אני מסכים, אני מיישר קו איתך אלוהים. אני יודע שזה חשוב, אני מבין שזה מה שאתה רוצה, אני יודע שאתה יכול לתת את זה, אני איתך. הלב שלי איתך. נכון? אז כשאנחנו קוראים, כך הוא מתחיל את זה, זאת התפילה שלי. ואני מקווה שכולנו יכולים באמת להסכים עם התפילה שעכשיו נסתכל עליה. אם זה היה חשוב לקהילה בפיליפי, זה חשוב לקהילת בית אל. זה חשוב לקהילת בית אליהו. זה חשוב לכולנו. חשוב מה אנחנו מתפללים. ולתפילה הקצרה הזאת יש שלושה חלקים. שלושה חלקים שנסתכל עליהם עכשיו, שלושה חלקים שאי אפשר להפריד ביניהם, ואי אפשר להיות סלקטיביים. אתם יודעים, לפעמים אנחנו רוצים, אני רוצה את זה כמו ללכת לכזה, איך קוראים לזה, כזה בופה כזה, ואני לוקח מזה ומזה ומזה, והשאר לא בא לי. אוקיי? אני, כשאני הולך לבופה, אני מחפש את הבשר, סלטים אני לא מסתכל. ככה אני. לא, אין כזה דבר אצל אלוהים. אין סלקטיביות, יש חבילה שאלוהים נותן. התפילה הזאת על שלושת חלקיה מאוד מאוד חשובה, ואני מקווה שהוא ידבר אל הלב שלנו, זה לא משהו שאני צריך לשכנע. רק אלוהים יכול לעשות. אז, פסוק 9, תפילתי היא מה? מה התפילה שלי בשבילכם? אתם בפיליפי ואתם בבית אל ביום ראשון, ברביעי בפברואר 24. תפילתי היא מה? שאהבתכם תרבה יותר ויותר. ותלווה בדעת ובכל תבונה. שהאהבה שלכם, שיש אותה, לא אומר, יופי, יש, זהו, סבבה, תודה לאל. לא, מה שיש לכם, אני רוצה שזה ירבה, שזה יגדל. האהבה תמיד יכולה לגדול. כשהולכים עם האדון, יש תמיד גדילה. תמיד, לא כמעט תמיד. אין סטטי. אין כזה דבר לעמוד במקום. אין כזה דבר. כשיש חיים, יש גדילה. תמיד. מאמין, אני אגיד לכם, אני כתבתי את זה, אני חושב. מאמין שחושב שהוא גדל באמונה, שהוא גדל בידע, שהוא גדל בתיאולוגיה, שהוא גדל בפעילות, אבל הוא לא גדל באהבה, הוא לא באמת גדל. הוא חושב שהוא גדל. האף שלו גדל. הלב שלו גדל. לב שגדל בכתובים, זה, זאת אומרת, הוא מתנשא, הוא מלא בגאווה. אבל הוא לא באמת גדל. אם הוא לא גדל באהבה. מאמין שנהיה יותר ויותר צדיק בעיניים של עצמו, לא באמת גדל. מאמין שנהיה יותר ויותר חסר סבלנות או אדיש, לא באמת גדל באמונה. ולקורינטים, קהילה מאוד בעייתית בכתובים, אנחנו יודעים, פולוס כותב, מהי באמת אהבה שגדלה ומתרבט? כך הוא אומר להם. מה אהבה? אתם מכירים את הפרק בראשונה לקורינטים, פרק 13, נכון? כל הפרק על אהבה, וכך הוא אומר, אהבה היא תכסה על הכל. היא תאמין בכל. היא תקווה לכל ותסבול את הכל. זאת אהבה שגם גדלה, כי הכל הזה כל הזמן גדל. הפוטנציאל להסתבך כל הזמן שם. הפוטנציאל להיפגע כל הזמן שם. ומה צריך? שהאהבה תכסה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ותגדל. אבל, מה מגדל את האהבה הזאת? ומה מבסס אותה? מה כתוב פה? תלווה בדעת ובכל תבונה. לא סתם אהבה. לא אהבה עיוורת. יש פה אזהרה. יש פה אזהרה מפני אהבה שאין בה דעת ואין בה תבונה. שאולי היא רק רגש ורק התלהבות ורק ככה לבבות, כמו שיש לנו באימוג'ים האלה בוואטסאפ וזה, הלבבות. לא, זה מלווה בדעת ובכל תבונה. למה הוא אומר את זה? כי כנראה שיש אהבה שהיא בלי חוכמה. כנראה שיש אהבה שהיא בלי תבונה ובלי דעת. אהבה שהיא בלי יראת אדוני. ויש הרבה אהבות כאלה, אנחנו מוקפים בזה, אהבה זה מילה שכולם משתמשים בה. אבל לא דעת ולא תבונה ולא יראת אדוני. כי יראת אדוני, מה זה ראשית חוכמה ודעת ותבונה? יראת אדוני. זה שהתחלנו את האספה פה בלהלל את האדון ביחד. זה שוב, זה, שנבין מול מי אנחנו עומדים פה. זה לא... אחרת זה סתם מועדון. זה לא סתם מועדון. כי אני מקווה שיש בנו את יראת אדוני. עכשיו, הקהילה הזאת ששאול כותב את הפרק על האהבה לקורינטים, הקהילה הזאת, הם חשבו שהם מבינים מה זה אהבה. אבל הייתה להם אהבה בלי חוכמה ובלי יראת אדוני. זאת קהילה שהאמינה באהבה חופשית, כמו שהיום מדברים, נכון? יאללה, הכל הולך. איזה... היו שם דברים נוראים בקהילה. בראשונה אל הקורינטים, פרק 5, פסוקים 1 עד, נקרא 1 ו-2 עכשיו, זה בקהילה, שימו לב. באוזני כל נשמע שיש זנות בקרבכם. יש אנשים שחושבים שזנות זה אהבה. העיקר סקס חופשי ויאללה, אין בעיה. זה אהבה. שוב, זה לא דבר חדש, הנה. וזנות אשר אין כמו אפילו בין הגויים, איש לקח לו את אשת אביו, ואתם עוד מתגאים במקום להתאבל, כדי שעושה המעשה הזה יורחק מביניכם. פסוק 7 ו-8. בערו את השעור הישן למען תהיו עיסה חדשה. אני רוצה לא סתם אהבה, אני רוצה אהבה עם יראת אדוני, אהבה עם דעת ותבונה. הלא אתם כמצות, עכשיו חלקנו את סעודת האדון ביחד, שהרי נסבח שא הפסח שלנו המשיח. לכן נחוגה לא בשעור ישן ולא בשעור הרוע והרשע, אלא במצות התום והאמת. הוא אומר להם, זאת לא אהבה מה שיש אצלכם. יש כל כך הרבה דברים היום שמעוותים מהי אהבה. והוא אומר, תפילתי היא שאהבתכם תרבה יותר ויותר, אבל לא סתם. תלווה בדעת ובכל תבונה. ומאיפה תבוא הדעת וכל תבונה? מגוגל? מהחבר'ה? מאיזה מישהו חכם בקהילה? ויש כאלה שעוברים מקהילה לקהילה עד שהם מוצאים קהילה שתגיד להם שיאללה זה סבבה, הכל הולך. איפה? איפה נמצא את הדעת והתבונה אם לא בדבר אלוהים ובבילוי זמן איתו? איפה? אין מקום אחר. אין מקור אחר. חבל על הזמן. אהבת אמת לא מתרחקת מדבר אלוהים מילימטר. מילימטר לא זזה מדבר אלוהים. אהבת אמת גדלה עם האמת של דבר אלוהים בחיים שלנו. אהבת אמת לא מתרחקת מהאמת. ושוב, אנחנו חיים בעולם שאהבה זה יאללה, לא משנה מה, וגם אמת זה יאללה, לא משנה מה. המילה אמת כבר לא נשמע טוב באוזניים מודרניות. אתה יודע מה? אמת סבבה. אבל אתה והאמת שלך, אני והאמת שלי. מכירים את זה. אנחנו חיים את זה כל יום. והוא אומר להם, לא, לא סתם אהבה. אהבה שגדלה, לא סתם גדלה. היא באה יחד. היא לא יכולה לבוא בלי דעת וכל תבונה שיש אך ורק בדבר אלוהים. זה מעניין לראות איך אהבה בלי דעת ותבונה, דבר ראשון שהיא עושה זה שמה בצד את דבר אלוהים. זה קורה אצל הרבה מאמינים. אני רואה את זה. זה קורה לצערנו גם אצל הרבה קהילות. יש מקום אחד לקבל תזונה לאהבה הזאת. שוב, זה רק דבר אדוני. אתם מכירים את מזמור 119, נכון? התהילים, מזמור הכי ארוך בתנ"ך, הפרק הכי ארוך בכלל בתנ"ך שיש לנו, שהוא הכרזה אחת ארוכה על הגדולה והסמכות והתפארת של דבר אלוהים, נכון? כל המזמור מדבר על דבר אלוהים. אבל זה לא רק זה. כל המזמור הזה הוא סוג של הצהרת אהבה לדבר אלוהים. נכון? שימו לב לכמה פסוקים שם. שוב, אין לנו זמן. פסוק 97. מה אהבתי תורתך? כל היום היא שיחתי. כמה אהבתי את דברך. למי שכל מי שרוצה לשים את דבר אלוהים כאנטי לאהבה. לא, זה הכי אהבה שיש. פסוק 140, צרופה אמרתך מאוד ועבדך אהבה. אני אהבת שלך, אני אוהב את מה שאתה אומר. ראה כי פיקודיך אהבתי. פיקודיך, זה לא מילים עם לבבות. מה שאתה מצווה, מה שאתה אומר, מה שאתה מבחין בין טוב ורע, את זה אני אוהב. אדוני כחסדך חייני. כשאני רואה את מה שאתה אומר, את מה שאתה קובע כטוב, אז אני רק יכול לחיות בחסד שלך. כמו שעכשיו חגגנו את סעודת האדון. אני רק בחסד שלך יכול לחיות. כל מושג של מה זאת אהבה הוא מעוות. אתם יודעים, יש פה, הנה, בניתם פה, שיפצתם, אני זוכר גם כששיפצו פה. נכון? אי אפשר לשפץ בלי פלס. אי אפשר למצוא דרך בלי מצפן. כולם, אתם, נכון? ניסיתם לנסוע עם הווייז בזמן האחרון פה? חבל על הזמן, נכון? אנחנו פתאום איבדנו, לא יודעים איפה ימין שמאל. אין ימין שמאל באהבת אמת בלי דבר אלוהים. אין כיוון, אין סיכוי, אין כלום. אתה לא יכול לבנות ישר בלי פלס. אתה לא יכול להחליט, זה פלס בשבילי, זה פלס בשבילך. כל אחד והפלס שלו. זה עובד? הייתם רוצים לקנות דירה או בניין שנבנה לפי כל בניי והפלס שלו? אין כזה דבר. אהבה שמלוות בדעת ובכל תבונה. זה לא סתם אהבה שאנחנו מדברים עליה וקוראים עליה ולומדים עליה מדי פעם, אולי שרים עליה ביום ראשון. זה אהבה שנגלתה לנו, אהבה שמתגלית בחיים שלנו. נכון? זה מה שראשונה ליוחנן פרק 4, פסוקים 9 ו-10 כתוב, בזאת נגלתה אהבת האלוהים. איפה? בנו. כן, בנו. אנחנו המסכנים הלא מושלמים האלה שחיים רק בחסד. האהבה הזאת נגלתה בנו, נגלתה, אני רואים אותה, היא שקופה, היא לא מתחבאת. מה זה האהבה הזאת? הנה, חגגנו את זה עכשיו, בעובדה שאלוהים שלח את בנו יחידו לעולם למעל, נחיה בזכותו. בזאת היא אהבה, לא שאנחנו אהבנו את אלוהים, אלא שהוא אהב אותנו ושלח את בנו להיות כפרה על חטאינו. נגלתה בנו. אבל אנחנו לא גדלים באהבה, נכון? זה העניין שדיברנו עליו עכשיו, רק כדי להרגיש מאוהבים. אתם יודעים, להרגיש מאוהב, אהבה, אהבה, אהבה. בפסוק הבא, פסוק 10, הוא אומר, תפילתי שאהבתכם תרבה יותר ויותר ותאהבה בדעת וכל תבונה. למה? למה? כדי שתרגישו טוב עם עצמכם? כדי שיהיה לכם יותר נחמד ביום ראשון בקהילה? כדי שתקבלו וואטסאפים עם לב? לא. למען תבחינו מה הם הדברים המצוינים ותהיו זקים וללא דופי ליום המשיח. זאת הסיבה שאני רוצה שתגדלו באהבה שמלוות בחוכמה. אהבה שמלוות בחוכמה מניבה פעולה מודעת שאני מבין שאני צריך להבחין. הבחנה. אתם יודעים מה זה הבחנה? ברפואה, הבחנה זה דיאגנוזה גם כן. שאני מבין מה קורה. כמו שרופא עושה, נכון, הוא מכירים את ההפניות שמקבלים מרופאים. אני בשנתיים האחרונות בחיים שלי לא קיבלתי כל כך הרבה הפניות, כמו בשנה וחצי האחרונות. בדיקת דם, שתן, MRI, CT, מה שאתם לא רוצים, שיגעו לי את השכל, והלכתי מרוב. כל הפעולות שהרופא נוקט בהם, למה? כי הוא חייב להגיע להבחנה. לא מה הוא מרגיש. אלא מה באמת קורה, נכון? שוב, שימו לב, איך נעשית ההבחנה הזאת? היא נעשית עם אהבה שגדלה, ולא רק עם חוכמה, אוקיי? אנחנו חושבים לפעמים, הבחנה, אני צריך להבחין, אני צריך הרבה חוכמה, נכון. אבל הוא אומר, אני רוצה שהאהבה שלכם תרבה עם חוכמה, כדי שתבחינו. ואנחנו יודעים להיות מאוד מאוד חכמים, ולפעמים מאוד מאוד דתיים, ושיפוטיים. כי האהבה לא גדלה, יחד עם השכל שלנו. אתם קולטים את הדבר הזה, את האיזון המושלם הזה, שאלוהים רוצה שיהיה לנו בגלל זה, זו תפילה. שאהבתכם תרבה כדי שתבחינו. כדי שתבחינו. לאותה קהילה בקורינתוס שדיברנו עליה לא מעט, אתם מכירים שוב בפרק י"ג, פרק 13, על הפרק על האהבה, אומר, אם תהיה לי מתנת הנבואה ואדע כל הסודות, אני מבחין, אני נותן דיאגנוזות ככה. בלי בעיה אני נותן דיאגנוזות. הוא ככה, היא ככה, הוא לא ככה, והיא לא ככה, וזה 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 וזה. ואם תהיה בי כל האמונה כדי להעתיק הרים ממקומם, ואין בי אהבה, הרי נקעין וכאפס. אוקיי? Okay? אתם רואים פה, יש פה את הדבר המדהים הזה של הבחנה שהיא מאלוהים, שבאה יחד עם אהבה מאלוהים שהולכת וגדלה. ואומר להם, למען תבחינו, ומה אני רוצה שאתם תשימו לב? מה אני רוצה שאתם תבחינו? מה הם הדברים המצוינים? זה אומר שיש דברים שהם לא מצוינים. זה אומר ששמואל, אתה שם לב לכל מיני דברים. אבל אני רוצה שתשים לב ותבחין מהם הדברים המצוינים. למשל, הקורינטים, שהוא כתב להם, הם פספסו מהי באמת אהבה. והוא שואל כל אחד מאיתנו, מה מעסיק אותך? על מה אתה מסתכל? מדהים שצריך הבחנה מיוחדת כדי לזהות מה מצוין ומה... לא. והאויב של מה שמצוין, זה לא חייב להיות משהו מאוד רע. זה יכול להיות אפילו משהו טוב. זה יכול להיות משהו מעניין. זה יכול להיות משהו מרגש. סבבה. אבל זה לא מצוין. למה יש ערך ולמה אין? מה באמת מחזיק ומה בסוף ייעלם? ואנחנו מוצאים את עצמנו, אם אתם כמוני, שאני מבחין יותר ויותר, מתעסק יותר ויותר, או אני נלחם עם זה לפחות, עם דברים ש... שטויות, באמת. באמת שטויות. אני חושב שאנחנו, אני אישית חושב שאנחנו כמאמינים צריכים באמת לשאוף למצוינות. ככה לימדתי, חינכתי את הילדים שלי, ככה אני גם מלמד בקהילה. כל דבר שאתה עושה, תעשה במקסימום שלך. אתה תלמיד, תעשה את המקסימום שלך. אתה עובד בחברה, תעשה את המקסימום שלך. אפילו עיפרון אל תגנוב מהחברה. תעשה הכל בשביל החברה שאתה עובד בה. לא יודע מה, לשאוף למצוינות. אבל זה לא הדברים המצוינים שאלוהים מכין לנו. זה השאלה, מה אלוהים, מה הדברים הטובים שאתה רוצה שאני אראה, שאתה רוצה שאני אחיה? מה אתה רוצה שאני אשים בצד כדי שאני אתרכז על מה שבאמת באמת חשוב? למה כל זה חשוב? מהם הדברים המצוינים ותהיו זקים וללא דופי ליום המשיח? מגיע יום שזה המבחן האמיתי בין הדברים המצוינים של האדון לבין כל השטויות האחרות. נכון? יבוא יום. יום שמחכים לו יותר מכל יום אחר. ואנחנו רגילים לחכות לכל מיני דברים, נכון? יש לנו כל הזמן פגישות ותור לזה ותור לזה ותאריכים שקבענו, נכון? יש פגישה אחת שהיא הפגישה של החיים שלנו. נכון? זאת הפגישה של החיים שלנו. אנחנו לא יודעים בדיוק איזה יום לשים את זה ביומן, נכון? היום לא, אנחנו לא יודעים מה היום ומה השעה. אבל זאת הפגישה של החיים שלנו. וביום הזה, האדון רוצה לראות אותנו זקים וללא דופי. זקים וללא דופי. זקים זה אומר משהו על האם האדון תיהר את הלב שלי, כי אני לא יכול לתהר אותו. האם אלוהים סידר את הבעיה שלי, של הלב החוטא והשבור שלי? אם יש לי את הצדקה שקראנו עליה עכשיו מהאיגרת אל העברים, נכון? הצדקה שרק אחד יכול להשיג. וללא דופי זה אומר, מה העדות שלי? הלב הטהור בפנים, אבל מה יוצא החוצה? מה רואים אחרים? אם אני יכול, אם כל אחד מאיתנו יכול לעמוד באותו יום, באותו יום המשיח, זך וללא דופי, זה רק בזכות המשיח. רק הוא יכול לשנות את הבפנים, נכון? ואת זה הוא שינה פעם אחת ולתמיד, גם אמרת את זה. מה שהוא עשה, נשלם, פיניטו, 100%, אי אפשר להוסיף על זה כלום. זהו. את הבפנים הוא כבר שינה, ואת הבחוץ הוא כל הזמן משנה. נכון? זה האהבה שתלך ותגדל, זה החסד שאנחנו הולכים וגדלים בו. נכון? יש יום אחד, יום המשיח, ו... אי אפשר לרשום את היום הזה ביומן. אוקיי, יש כאלה שכתבו, יש כאלה, לא חסר אנשים חכמים שקבעו תאריכים. והם נפלו אחד אחרי השני. אבל לכל אחד מאיתנו יש שתי אופציות, גם ברגע הזה. או שאני מתעלם וחי כאילו שהיום הזה לא יגיע. זאת אופציה. איך שבא לי, מה שבא לי, לא אכפת לי, יאללה. כאילו שהיום הזה לא יגיע, אבל יש עוד אופציה. לרשום את היום הזה כל יום. כאילו כל יום זה היום הזה, שהוא היום של המשיח. ואני מקווה שכולנו נמצאים בנקודה 2 ולא 1. שאנחנו בוחרים לחיות כל יום כאילו שזה היום האחרון. היום האחרון שלנו יכול להיות היום שבו ישוע יבוא ייקח אותנו, זה יכול להיות היום שבו מסעית תעלה עליי, אני יודע מה. לא משנה איך יגיע, מה הקונסטלציה של היום האחרון. אבל שכל יום אני אוכל לזהות את הדברים המצוינים, הדברים שהאדון מכין בשבילי, המעשים הטובים שהוא מכין בשבילי שאני אתהלך בהם. אז הפסוק הזה באמת מכוון אותנו שוב למשיח, כי רק הוא יכול להעמיד אותנו באותו יום. ומה הוא אומר עוד? הוא אומר שאתם, אני רוצה שבאותו יום תהיו מלאים פרי צדקה שמניב ישוע המשיח לכבוד אלוהים ולתהילתו. פרי צדקה שמניב ישוע המשיח. אנחנו חסרי אונים באופן מוחלט בכל מה שקשור להניב פרי. אנחנו לא יכולים. כלום. נתאמץ כמה שאנחנו רוצים, תלמדו את כל התנ"ך בעל פה, תשמעו דרשות מהבוקר עד הלילה, תעשו דוקטורט בלא יודע מה, בתנ"ך ובברית חדשה, ביוונית, ומה שאתם לא רוצים. חוסר אונים מוחלט כשאנחנו מנסים להניב צדקה. תראו אותי. אני לא יכול לעמוד מול אלוהים ולהגיד תראה אותי. אין. תראה מה עשיתי. תראה מה לימדתי. תראה כמה נתתי. תראה כמה שירתתי. אין, שום דבר. שום דבר לא יכול להניב צדקה מול אלוהים. שום דבר. הלב שלנו במצב טוטל לוס, מה שנקרא. כמו אוטו שעשה תאונה ואין מה להחיות. זה המצב האמיתי. ברומים פרק 4, הגרת לרומים פרק 4, נכון? אברהם נקרא צדיק, נכון? אברהם הצדיק. מה כתוב שם על אברהם? ובכן, מה נאמר על אברהם אבינו? רומים 4 מ-1 עד 3. מה השיג בזכות מעשיו הוא? מה הוא השיג? אם אמנם מוצדק אברהם בגלל מעשים, כי אז יש לו במה להתפאר, אך לא לפני אלוהים. אני יכול להתגאות מול מישהו אחר. ואנחנו טובים בזה, נכון? אני לא רצחתי, אני יותר טוב. לא אנסתי, לא גנבתי, יש תמיד יותר גרועים ממני. אבל לפני אלוהים זה לא עובד, זה לא עובד. מה אומר הכתוב? מה קרה? והאמין אברהם באדוני ויחשבה לו צדקה. והאמין. מה האמין? בטח באלוהים. באיגרת אל רומים פרק 6 כתוב, לאחר ששוחררתם מן החטא, נעשיתם עבדים לצדקה. נעשיתם עבדים לצדקה. רק אחד יכול לשחרר מחטא. רק אחד. ויש לו שם. יושיע, ישוע, בעברית וערבית מבינים את זה, ישוע כי הוא יושיע את עמו מחטאותיהם. בפסוקים 20 עד 21 כתוב, ואולם איזה פרי היה לכם אז? לא, איפה זה? כן. כן, הרי בעת שהייתם עבדים לחטא, חופשיים הייתם מן הצדקה. אתה לא יכול להיות רגל פה, רגל שם. או שאתה עבד פה, או שאתה חופשי פה. נכון? ואולם, איזה פרי היה לכם? נכון? פה הוא מדבר בפסוק שלנו, מלאים פרי צדקה. איזה פרי היה לכם? אז מאותם דברים שאתם מתביישים בהם עכשיו. הלא המוות הוא תוצאתם. אבל כעת, כשאתם משוחררים מהחטא, פסוקים 22-23, ומשועבדים לאלוהים, יש לכם פרי המביא לידי קדושה. שוב, יש פרי, אבל כל בגלל כל מה שהוא עשה. אתם לא עשיתם כלום. אתם חסרי אונים לגמרי. כלום, אפס. אפס אני, 100% הוא. ככה זה עובד. אתם יודעים, יש לי עכשיו רכב היברידי. מה זה רכב היברידי, נכון? יש לו מנוע בנזין, יש לו מנוע חשמלי, והם ככה עובדים ככה ביחד. אין ישועה היברידית. אין כזה דבר. תשכחו מזה. אין שני מנועים שמייצרים צדקה מול אלוהים. 100% זה, 0% זה. זה הכל. אבל זה באמת הכל. זה הכל או כלום. כי שכר החטא הוא מוות. אין משהו יותר טוטלי מזה. אבל מתנתו של אלוהים היא חיי עולם במשיח ישוע, ואין משהו יותר טוטלי מזה. איזה בשורה מדהימה. באמת שווה לחגוג את הישועה שלנו כל פעם מחדש. כי מדובר על ישוע ורק ישוע. פרי של צדקה זה משהו שהוא מניב. אני לא יכול להניב את זה. אני לא יכול לייצר את זה. הכל ממנו והכל בזכותו. ישוע אומר לתלמידים שלו ביוחנן 15, אולי מכירים את הפסוקים האלה, עמדו בי ואני בכם, כמו שהסריג, נכון, הענף של הגפן, אינו יכול לעשות פרי מאליו אם לא יעמוד בגפן. כך גם אתם, אם לא תעמדו בי. אני הגפן, אתם הסריגים, העומד בי ואני בו עושה פרי לרוב. שכן, מה? ועכשיו פה בא הקטע הזה. בלעדיי אינכם יכולים לעשות דבר, כלום, כלום. תחשבו שאתם סופר דתיים, כמה שאתם רוצים, כלום. ומה המטרה של כל זה? תבחינו מהדברים המצוינים, תהיו זקים ללא דופי, מלא פרי צדקה. מה? לכבוד אלוהים ולתהילתו. זה השורה התחתונה. התחלנו עם הלל, זה בדיוק מה ששרנו עכשיו. לכבוד אלוהים ולתהילתו. אין מטרה אחרת בחיים. אני לא יודע איך אתה מגדיר את המטרה של החיים שלך, איך את מגדירה את המטרה, נכון? המטרה של החיים שלך. אין מטרה אחרת. אין מטרה אחרת שלשמה אלוהים ברא אותנו, ואין מטרה אחרת שלשמה ישוע שילם את המחיר עבורנו והושיב אותנו. אין מטרה אחרת. לא כדי שיהיה לנו משהו לעשות בראשון בערב, אלא לכבוד אלוהים. הרבה אנשים מפספסים את הדרך ומתבלבלים בדרך כי הם מפספסים את המטרה. זה מאוד פשוט. לפעמים אנחנו מסתבכים כי שכחנו מה הקטע? מה העניין פה בכלל? האם יש סיבה אחרת מאשר לפאר את אלוהים? כל דבר שאנחנו עושים. אין גם מטרה אחרת למעשים הטובים שלנו. הרי מעשים טובים שלנו לא מרשימים את אלוהים. זה לא שאלוהים אומר, וואלה, נסתכל על הרקל הזה, מה הייתי עושה בלעדיו? איזה תותח הבן אדם הזה? וואלה, מה, אני יכול להרשים את אלוהים? מה? מה הקטע עם המעשים הטובים שלנו? יש שם אחר למעשים הטובים שלנו בלי ישוע. מעשה מוות. חסרי פרי וחסרי תועלת. כמה שהם טובים. במתי פרק ה', מתי 5, כך יאר נאורכם לפני בני אדם, למען יראו את מעשיכם הטובים. אז אלוהים לא מזלזל במעשים טובים, שלא נבין לו נכון. הוא מניב אותם, הוא מכין אותם לנו. הוא רוצה שנתהלך בהם. אבל הם יראו את מעשיכם הטובים, ויגידו איזה מאמינים טובים אתם. כן? יראו את מעשיכם הטובים ויגידו, וואו, קהילת בית אל, אין עליהם. אבל לא אמרתי אם זה טוב שאין עליהם או רע, לא, לא טוב שאין עליהם. לא, למען יראו את מעשיכם הטובים ויכבדו את אביכם שבשמיים. ולפעמים ירקו עלינו, אבל יכבדו את אלוהים, אנחנו לא יודעים. אז, מה אומרים בסוף תפילה? בדרך כלל? אמן. אז בואו נקרא את הפסוקים האלה עוד פעם. תפילתי היא שאהבתכם תרבה יותר ויותר. ותלווה בדעת ובכל תבונה, לא סתם אהבה. ולא סתם אהבה כדי שתרגישו טוב וחם בלב. למען תבחינו מהם הדברים המצוינים ותהיו זקים וללא דופי ליום המשיח. ומלאים פרי צדקה שמניב ישוע המשיח, לא אתם, אל תדאגו. הוא נאמן להניב את זה. לכבוד אלוהים ולתהילתו. אמן? לא חייבים להגיד אמן. האם אני רוצה להגיד אמן? כן, זה מה שאני רוצה. אמן, כן, זה מה שאנחנו כקהילה רוצים. זה לא סתם. שוב, כשיש תפילה בכתובים, זה אומר, זה שם כי זה, אלוהים חושב שזה חשוב ונחוץ. זה שם כי אלוהים רוצה. וזה שם כי אלוהים יכול. אוקיי? ואז השאלה, האם אני באמת אומר אמן ומיישר קו איתו? שאדון ייתן לנו, לכולנו חסד. שהתפילה הזאת באמת תשתרש בלב שלנו. שלא נברך אתכם.
אמן.